אני רוצה להמשיך ולדבר הערב, כפי שעשה סטיבן אתמול, על הקונטקסט היותר רחב שבו מצוי התרגול שלנו, ואני רוצה לעשות את זה בעזרת שאלה, והיא האם הדרמה יכולה לעזור לנו בחיפוש אחר משמעות בחיים או אחר משמעות לחיים. למילה דרמה ישנן שתי משמעויות. משמעות אחת זה החוק, החוקיות שבה מתנהלים הדברים, הדרך שבה קורים הדברים בעולם, זה דרמה. והמשמעות השנייה, יותר ספציפית בעולם הבודיסטי, הכוונה בדרמה זה לאוסף לתורה שאותה לימד הבודה. ואם חושבים על זה, אז יש גם קשר בין השניים, כי מי שהולך בדרכו של הבודה ומתרגל את מה שאנחנו מתרגלים ומפנים את הדרמה, מגלה גם את החוקיות של הדברים כפי שהם, וגם מי שחי ומפנים את הדברים כפי שהם באמת, רואה את הדרמה. אני רוצה עוד להקדים ולומר שעוסקים בשאלה כמו משמעות החיים, משמעות היא דבר מאוד אישי. אין איזה משמעות אחת שהיא אותה משמעות שכולנו מחפשים ולהשיג אותה, ובטח משמעות היא לא דבר שמולבש אלינו מבחוץ. זאת אומרת, מי שיגיד לנו משמעות החיים זה זה, ואנחנו נאמין ונקבל. ולכן השיחה תעסוק יותר בשאלת השאלה, ובאמת לראות כיצד הדרך שלימד הבודה, כיצד היא יכולה אולי לעזור לנו בחיפוש הזה. ואני חושב שרבים מאיתנו שמגיעים לדרך רוחנית, דרך רוחנית כלשהי, גם התרגול שלנו, אם נרצה או לא נרצה, הוא במידה מסוימת או רבה, הוא דרך רוחנית, מגיעים אל הדרך או אל התרגול כשאחת מתוך שתי מוטיבציות מניעה רבים מאיתנו. והמוטיבציה הראשונה היא שאנחנו מונעים על ידי איזשהו רצון או אפילו צורך אז להפחית את הקשיים שאנחנו מגלים בחיים שלנו, להתמודד יותר טוב עם קשיים שעולים בחיים שלנו, ואולי דרך לאבד ולהבין את הסבל שלנו. ומוטיבציה שנייה שמובילה רבים לדרך רוחנית זה הצורך למצוא משמעות לחיים. מה זה החיים האלה? מה שגיליתי עד עכשיו זה הכל? בשביל זה אני חי, בשביל העבודה שלי, בשביל הפרנסה שלי, בשביל הילדים, אם יש. והרבה פעמים שתי המוטיבציות האלה שלובות אחת בשנייה. הצורך למצוא משמעות לחיים מתגבר ונהיה מאוד אקוטי כאשר אנחנו חווים קושי רב או סבל רב, ולעיתים החיפוש עצמו אחר משמעות בחיים מייצר בעצמו הרבה קשיים וסבל. אריך פרום, אדם ששרד את השואה, מחנות הריכוז, כתב בספרו האדם מחפש משמעות ויקטור פרנקל. איך הגעתי לאריך פרום? ויקטור פרנקל, כמובן. כתב שיכולתו של האדם לשרוד קושי רב תלויה במידה רבה ביכולת שלו למצוא משמעות לסבל שאותו הוא חווה. הוא דיבר על זה בגוף ראשון כבן אדם ש שרד את אושוויץ. כאשר אנחנו שרויים בשמחה או בהנאה גדולה, שאלת המשמעות לחיים לא מופיעה בדרך כלל. לעתים כן, אלא אם כן ההנאה שאנחנו חווים מותירה בנו זה תחושת ריקנות, תחושה של איזו ריקנות או חוסר פנימי, שזה אם תרצו סוג נוסף של סבל. ואילו קשיים וסבל נוטים לעורר בנו את השאלה הזאת יותר. ובאמת המפגש עם הסבל בחיים הוא זה שהוביל את גואטמה הצעיר, בן אדם שבהמשך חייו לאחר שהתעורר כונה הבודה. הבודה זה זה שהתעורר, זה שנהיה ער. המפגש עם הסבל בחיים הוביל אותו לתחילת מסעו הרוחני, וההבחנה בדבר היותו של הסבל אינהרנטי לקיום האנושי היא האמת הנאצלת הראשונה שבה הוא הפציר ודרש מתלמידיו, דרבן את תלמידיו לחקור ולהבין ולהכיר בקיום שלה, להכיר בכך שהסבל הוא חלק בלתי נפרד מהקיום האנושי. לידה כרוכה בסבל, גדילה, צמיחה כרוכה הרבה פעמים בסבל, הזדקנות, מחלה, פרידה מאנשים אהובים, בוודאי שעמידה אל מול המוות כרוכים בסבל. לא לקבל מה שאנחנו כל כך רוצים ומשתוקקים לו בסבל, לא להצליח להיות מי שאנחנו כל כך רוצים להיות, זה גם סבל. כך שההכרה הזאת בקיומו, נוכחותו של הסבל תוך חיינו, היא איזה סוג של אמת שההתעוררות אליה חיונית בדרך הרוחנית. יש סיפור, אני חושב שעוזר להבהיר את הנקודה הזאת, על אם שקולה, אם צעירה, ששקלה את בנה התינוק והסתובבה מוקת טירוף על פי הסיפור, וחיפשה כל הכפרים ובאזור שבו היא גרה מישהו שיוכל להשיב לה את בנה. ואז היא שמעה על הבודה שמלמד במקום כזה וכזה, וסיפור לה על יכולותיו המופלאות, והיא הלכה והגיעה עד לבודה, וברוב יגונה שאלה אותו, האם אתה יכול להשיב לי את בני הצעיר? הוא אמר לה, כן, אני אוכל. התחילה לשמוח, אבל הוא אמר לה, אבל בתנאי אחד, בתנאי שתביאי לי חופן זרעים של חרדל. ואיך תביאי לי את החופן של זרעי החרדל? תעברי בכפר הזה או בכפרים פה באזור, ובכל בית שבו תמצאי שהבית לא חווה סבל, לא חוו פרידה מאדם יקר, שהמוות לא ביקר בו, בבית כזה תוכלי להביא אליי, תקחי זרע חרדל. אז האישה יוצאת לדרכה ומסתובבת מבית לבית, מכפר לכפר, ימים, ואולי אפילו יותר מזה, ובסופו של דבר היא חוזרת אל הבודה בידיים ריקות. אבל כשהיא חוזרת אליו בידיים ריקות, היא כבר מסוגלת להתאבל, להתחיל להכיר בעובדה שבנה אכן מת, ולהתמודד עם האמת הקשה הזאת. ואז היא מצטרפת אל הבודה כתלמידה, ולא יאוחר היום והיא זוכה להערה, מרבית הסיפורים הבודהיסטיים. אבל אני חושב שהמסקנה, או מה שאנחנו יכולים ללמוד מהסיפור הזה, שהסבל הוא בלתי נמנע, הוא פוקד במוקדם ובמאוחר כל אחד מאיתנו, והאמת הזאת היא ההתעוררות לאמת הזאת היא תנאי חשוב ואולי הכרחי לשחרור מן הסבל. וגם אנחנו, כשאנחנו באים לפה, אנחנו קודם כל פוגשים בו הרבה מאוד סבל, הרבה מאוד קושי. באנו להיות בשקט, להשיג תובנות, להשתחרר מדברים שמציקים לנו, להבין משהו אחרת, ומה שאנחנו פוגשים זה כמעט רק סבל, כאבים ברגליים ומחשבות שלא מפסיקות ודברים שכבר חשבנו שעזבו אותנו, שקרו לנו מזמן, פתאום צצים ועולים. אבל כשאנחנו מבינים שהסבל הוא בעצם לא דבר כל כך אישי, יש בזה אולי הקלה מאוד גדולה. הוא לא סבל שלי, הוא חוויה אוניברסלית שכולנו חווים אותה. אנחנו לא תמיד רואים את הסבל של האחרים, אנחנו נורא עסוקים בקושי שלנו, אבל הסבל הוא דבר אוניברסלי. אינהרנטי לחיים, כמו שאמר הבודה. אבל אם אנחנו מקבלים את הקביעה של הבודה, שבאמת הסבל הוא בלתי נפרד מהקיום האנושי, כאמירה מוחלטת, כאמת מוחלטת, הדבר הזה יכול להוביל אותנו לייאוש ודיכאון. שמה כל כך להתאמץ להיות מאושרים? שמה כל כך לנסות ולצאת מזה? אם זה אינהרנטי, sooner or later, בכל מצב אני אפגוש את זה. הרי רוב חיינו אנחנו פועלים במטרה להיות מאושרים. את רוב האנרגיה של החיים שלנו שאנחנו משקיעים, בסופו של דבר, מה שהמוטיבציה העיקרית שלנו לעשות את הדברים זה כדי להיות מאושרים. ולמרות כל המאמצים שלנו, כל ההשקעות, כל היכולות שלנו, אפילו כל ההישגים שלנו, יותר מאשר פחות אנחנו מוצאים את עצמנו באיזו תחושה של פספוס, תחושה של החמצה, של תסכול, של תסכול שאנחנו לא שלמים, שזה לא זה, שמשהו משמעותי ומהותי חסר בחיים שלנו. ובאמת חוסר השלמות, חוסר הסיפוק במה שאנחנו חווים, היא המשמעות השנייה של המילה דוקה, מילה פלית שהבודה השתמש בה כדי לתאר סבל. המשמעות הראשונה של דוקה היא סבל, המשמעות השנייה היא של חוסר סיפוק, חוסר שלמות. יש במילה הזאת קונוטציה חזקה של איזו ציפייה שלא התגשמה, משהו שמאוד אנחנו רוצים שיהיה לנו, אבל אנחנו מרגישים שאין לנו. ומדוע אם כן, למרות כל המאמצים שלנו, כל הכישרון, כל ההשקעה שלנו, מדוע למרות כל זה אנחנו לא מצליחים להיות מאושרים? אנחנו לא מצליחים להפסיק את הסבל. הדרמה, תורה של הבודה, מה שהבודה לימד, הוא שהסיבה העמוקה של הסבל נמצאת עמוק בתוך הנטיות והדפוסים שפועלים בנו. אותם נטיות ודפוסים שמניעים אותנו להיות מאושרים, באיזשהו מקום גם אחראים על ייצור הסבל שאנחנו חווים. הנטייה שלנו לרצות ולהשתוקק, לצפות, לרצות מאוד שדברים יהיו כך או אחרת, אומר הבודה, היא זאת שגורמת לנו לסבל שאנחנו חשים. אני חושב שההבחנה של הבודה, ההבחנה הזאת היא מהפכנית בהבנה של הקשר בין סיבה לתוצאה, בין סובב למסובב. הבודה אומר לנו שבעצם זאת לא הלידה, זאת לא הגדילה, זאת לא ההזדקנות, זאת לא המחלה, זאת לא הפרידה מהאנשים שיקרים לנו ומהחיים שגורמים לנו לסבל, אלא זה הנטייה שלנו לרצות, לצפות, להשתוקק ולאחז בכל דבר באותם דברים שאנחנו רוצים. זאת הסיבה, אומר הבודה, לכך שאנחנו חווים את הסבל. עובדות החיים והקיום הן פשוט עובדות. דברים נולדים, דברים מתפתחים, דברים דואחים, דברים מתים, מתחלפים, משתנים. זאת בעצם, זה טבע הדברים. הדברים נמצאים כל הזמן בשינוי מתמיד. גם עולם התופעות שמחוץ לנו וגם אנחנו, כיצורי אנוש, כבני אדם. אבל הסבל בתוך הקיום הזה, בתוך העולם הזה, הוא איזושהי המצאה של המיינד, של המיינד של כולנו. החוסר המוכנות שלנו לקבל את הדברים כפי שהם, והנטייה הבלתי פוסקת שלנו לרצות כל הזמן שהחוויה תהיה אחרת לפי החוויה שאנחנו חווים אותה ברגע זה, היא הסיבה העמוקה לסבל שלנו. וזאת האמת הנאצלת השנייה בדבר מקור הסבל, הנטייה שלנו להיאחז, לא רק לרצות ולהשתוקק בדברים, אלא גם להיאחז, להיקשר אל הדברים, היא זאת שגורמת לנו לחוש סבל. ואם אנחנו מנסים להבין מה הכוונה בלהיאחז ולהיקשר, אז אולי זה לייצר איזושהי התניה, התניה מנטלית, התניה נפשית, שהאושר שלי מותנה בכך שאני אצליח להשיג את הדבר אותו אני רוצה. אני מייצר, אני רוצה משהו, עם הרצייה של עצמה אין בעיה. רוצים לאכול, רוצים לשתות, רוצים ללמוד, רוצים לשבת ולהיות בשקט, אבל באיזשהו שלב ההשתוקקות לדבר מה יוצרת התניה בתוך המיינד, והתניה הזאת משדרת לנו שאם אני לא אשיג את הדבר שאני רוצה, אני לא אהיה מסופק, אני לא אהיה מאושר. ולהפך, אם אני לא אצליח לדחות, לסלק מעליי, להרחיק מעליי את אותו דבר שאני לא רוצה, אז אני אסבול. זה לא הדבר עצמו שגורם לי לסבל, אלא זה חוסר המוכנות שלי להכיר בזה שהוא לא יהיה שלי אם אני רוצה אותו, או שהוא לא יישאר איתי כל הזמן, או שאני לא אצליח לדחות אותו אם אני באמת רוצה לדחות אותו. כאב אולי, והכאבים בחיים הם בלתי נמנעים, אבל כאב איננו בהכרח סבל. המידת ההתנגדות שאנחנו מייצרים כלפי חוויה של כאב, כאב נפשי, כאב גופני, היא זאת שיוצרת את הסבל. כאב בעצם זאת חוויה חושית. הברך לוחצת לי, איזשהו עצב נלחץ, מופיעה חוויה של כאב. שריר מתכווץ, מופיעה חוויה של כאב. הכאב כשלעצמו איננו סבל, אבל המידה שאני מתנגד לזה, ומעניין מאוד לראות בתרגול שלנו מה באמת כל כך קשה לנו בכאב בברך או בכאב בגב, לא נעים ככל שיהיה. ואם אנחנו באמת מתבוננים בכאב מציק, כאב חזק, ומצליחים להיות, לחדור ולהבין איפה החוויה הזאת מתרחשת, מה הדינמיקה שלה, איפה היא ממוקדת, איזה סוג ויברציה יש בה, האם היא קבועה או משתנה, היא זזה ממקום למקום, איפה היא מתרחשת, אנחנו יכולים לגלות שמעבר לחוויה הראשונית של איזה שריר שהתכווץ או איזה עצב שנלחץ, אנחנו מפלים הרבה מאוד התנגדות אל החוויה עצמה. הגוף שלנו בצורה כמעט אוטומטית מתכווץ כנגד החוויה של הכאב, וגם המיינד שלנו מתכווץ, אנחנו לא מוכנים לחוות את זה, וישר מופיעים פחדים. מה יהיה? הרגל תירדם לי, יהיה לי נמק, אני לא אוכל ללכת, זה מסוכן לי, אני באתי לפה בריא ואני אצא מפה חולה, מדיטציה זה דבר של אנשים מטורפים, מתי כבר ייגמר כל הדברים האלה, זה איזשהו דברים נוספים שלא שייכים לחוויה הראשונית של הכאב. זה איזשהו התכווצות גופנית ומנטלית שכל מטרתה היא לא לחוות את החוויה הזאת. וזה מדהים לגלות בתוך החוויה שלנו, בתוך המדיטציה, כמה פעמים אנחנו עושים את זה. דוגמה נוספת, אנחנו יושבים במדיטציה, ויחסית הכל שקט, יושבים, שומעים את הצרצרים, או את הציפורים, או את המטוסים, או את הנחירה שלידינו, וכל הצלילים האלה לא מעניינים אותנו בכלל. יש רק צליל אחד שאנחנו מחפשים ללא הרף. וכשהצליל הזה מופיע, פתאום אין בעיה, אני יכול לשבת לנצח, כאילו, מה קרה? ומה באמת קרה? מה השתנה? עד לפני שנייה, לא יכולתי, אני מת, הכל. ופתאום בודה. ואם נשים לב, אולי נגלה שכל מה שהשתנה, שציפיתי, כל כך קשרתי את ה-well-being שלי בזה שיופיע צלצול, וכל כך, והציפייה הזאת, כל כך קבצרתי, וכל כך, הכל לא מעניין, רק הדבר הזה. ופתאום זה הופיע, ואין כאבי בכלל, פתאום אין בעיה. אז ההיאחזות היא התניה מאוד חזקה שנוצרת במיינד שלנו, שיוצרת, אם נרצה או לא נרצה, כל ההיאחזות יוצרת התנגדות למה שהוא איננו הציפייה הזאת. איזה מורה למדיטציה עם רקע של מורה למתמטיקה הציב את זה בצורה שממש משוואה. סבל, הוא אומר, זה המכפלת של הכאב כפול ההתנגדות לכאב. וזה נורא מעניין, זה נשמע כאילו מתמטי ויבש, אבל בעצם כאבים מופיעים כל הזמן. גם הבודה חווה כאבי גב חזקים והגיע לגיל מבוגר, נדמה לי 80 ומשהו, והיו כאבי גב חזקים. אז מהכאבים של החיים, הכאבים הפיזיים והנפשיים, אנחנו לא, על זה אין לנו שליטה. אבל מידת ההתנגדות שלנו אליהם היא זאת שמייצרת את הסבל. וככל שאנחנו מתנגדים לכל חוויה, אז תחושת הסבל עולה בצורה ממש לינארית, או אפילו באיזה מכפלת. דוגמה נוספת אפשר לראות במחשבות שלנו. אנחנו יושבים ואנחנו רוצים להיות בשקט, ומופיעות מחשבות, מחשבה, עוד מחשבה, ועוד סיפור, ועוד סיפור, והמחשבות הופכות לסבל, ומה רע בהן? בסך הכל מחשבות. אבל באיזשהו שלב הזדהנו עם המחשבות, הפכנו את אני זה המחשבה שלי והתוכן שלי, ולזה אנחנו נקשרנו, אנחנו יצרנו איזו התניה ביני ובין החוויה, ומכיוון שהתוכן של המחשבות לא נעים, גם אני מרגיש לא נעים. אבל אם אנחנו מזהים את זה שזה רק מחשבה, אז אין זה שום בעיה. יכול להיות איזו מחשבה שלא תהיה, כל עוד אני, ואם אני יודע שזה רק מחשבה, אז זאת רק חוויה. המשמעות שאני נותן אליה, ההזדהות שלי עם התכנים שלה, המחשבה זה אני, או החוויה שלי זה המחשבה שלי, היא זאת שיוצרת סבל נורא גדול. ונורא קשה לנו להבדיל, כי אנחנו ממש, זה אותו דבר נראה לנו, אני זה המחשבה. מדוע ההיאחזות שלנו מייצרת כל כך הרבה סבל? כי אנחנו מגלים די מהר בתוך התרגול שלנו, שבעצם הכל זז, הכל משתנה, הכל מצוי בתהליך אינסופי, חסר התחלה וחסר סוף, של השתנות. גם הכאב, איפה הכאב בברך שלפני חצי שעה כל כך ייסר אותי? איפה המחשבה התורדנית שהבוקר חשבתי שאני, על מיד הצהריים לא תיפסק, אני אמות, אני אתאבד? הדברים משתנים כל הזמן. תחושות, רגשות, מחשבות, החומר והרוח, הגוף והנפש, כל האלמנטים שמהם אנחנו מורכבים, נמצאים בתהליך מתמיד של השתנות. אבל התודעה שלנו לא כל כך מוכנה להכיר בזה. התודעה שלנו מנסה באופן נואש ופתטי למצוא ביטחון בכך שהיא תקבע דברים מסוימים שגורמים לנו לאושר. בסדר, שהכל ישתנה, אבל את מה שאני רוצה, אני לא רוצה שישתנה. אני רוצה את החוויה, אני רוצה שהשקט הזה לא ילך. אני רוצה שהחוסר כאב בבך, זה הנעימות הזאת, שהוא לא ילך. אני רוצה שהאהבה שלי לא תשתנה. אני רוצה להבטיח לי שהאהבה של בן או בת הזוג שלי גם לא תשתנה. ואז אני מתנה את האושר שלי בזה שדברים לא ישתנו, שדברים יישארו כפי שהם. אם דברים היו קבועים, אם אנחנו היינו קבועים, יכול להיות שלא היה סבל. אבל הדברים כל הזמן משתנים. אני משתנה, מה שאהבתי אתמול היום כבר לא מעניין אותי. את מי שאהבתי לפני שנה, היום אני כבר מוצא בהמון... פתאום גיליתי את כל הדברים ש... ואני כבר לא כל כך אוהב את זה. אז השינוי הבלתי מתמיד של הדברים, שעולם התופעות, הופך כל ניסיון שלנו להיאחז ולהיקשר ולהתנות את האושר שלנו בדבר הזה או באיש הזה או במחשבה או בדעה, הופך את זה למקור של סבל. אם אני קשור לקיץ, לחום, אז אני אסבול כשנופיע חורף. אם אני קשור ליופי ולצעירות ולמראה טוב, שאני אתחיל להזדקן ויופיעו קמטים והשער יעפיר, אז אני אתחיל לסבול. אם אני קשור לבריאות טובה, אם אני מתנה את ה-well-being שלי בזה שיש לי בריאות טובה, ברגע שיופיע סימן ראשון שהבריאות משתנה והבריאות משתנה כל הזמן, אני אתחיל לסבול. אם אני אקשור את ה-well-being שלי לשקט במדיטציה, ברגע שיופיע רעש או מחשבות, אני אסבול. זאת אומרת שאם אנחנו יכולים להבחין כיצד מתקיימת ההיענות האוטומטית שלנו אחרי הנטייה להיקשר ולהיאחז באותם דברים שנראה לנו שהם האושר שלנו מותנה בהם, ברגע שאנחנו מסוגלים לראות ולהבין את ההתניה וההיענות הזאת, אנחנו כבר יכולים לעלות על נתיב של סיום הסבל. להפחתת הסבל מהקטנה הדרגתית עד לקץ מוחלט של הסבל בחיים שלנו היא התכלית של הדרך הבודהיסטית והאמת השלישית, האמת הנאצלת השלישית שעליה דיבר הבודה. האמיתות האלה נקראות אמיתות נאצלות מכיוון שיש בכוחן לשחרר אותנו. זה לא שהן אמת מוחלטת, ואם יש אמת מוחלטת אז אולי רק אחת, אז לא צריך ארבע, אבל הבודה דיבר על ארבע, והם נקראו אמיתות נאצלות בגלל הכוח שיש להם לשחרר אותנו, ובכך לעשות מעשה אציל עם עצמנו ועם העולם. אז ככל שאנחנו מסוגלים להרפות ולשחרר את ההצמדויות שלנו, להניח להאחזויות שלנו בדברים, באובייקטים, במושגים, בדעות, באמונות, ברעיונות, כך אנחנו נחווה שחרור מסבל, החל משחרור זמני, הדרגתי, הפחתה חלקית, ועד לשחרור מוחלט מהסבל מנירוונה. וההבנה שיש באפשרותנו להפחית ולהביא לסיום של הסבל בחיים שלנו, שזאת יכולת ואפשרות שניתנת לנו, היא מהות הדרמה, הדרך לסיום הסבל. הרי אין לנו שליטה בנסיבות של החיים שלנו, אין לנו שליטה בנסיבות שבהם נולדנו, אין לנו שליטה בתנאים שבהם אנחנו גדלים, אין לנו שליטה בכל התנאים המשתנים של העולם מסביבנו, ואין לנו אפילו שליטה בנסיבות של הפרידה שלנו מהחיים. על כל אלה אנחנו לא יכולים לשלוט. למעשה, אין כמעט דבר שאנחנו יכולים לשלוט. על המחשבות שלנו אנחנו לא יכולים לשלוט. על מה שהיינו בטוחים שזה אני. אני זה המחשבה שלי. אני זה האיכות של מה שאני חושב. אפילו בזה אנחנו מגלים שאנחנו לא יכולים לשלוט. אבל יש לנו השפעה, והשפעה גדולה ואפילו מכרעת על היחס שלנו אל כל אותם התופעות. אל כל החוויות של החיים. היחס שלנו זה הגישה שלנו, איך אנחנו נהנים, איך אנחנו פוגשים את התנאים והנסיבות של החיים שבהם יש לנו מעט מאוד שליטה. והיחס שלנו, הגישה שלנו, הכוונה שלנו שבאה לידי ביטוי במחשבה, בדיבור ובמעשה, הם הביטוי ליכולת שלנו לחיות עם פחות היאחזויות, עם פחות הצמדויות, עם פחות סבל. והבנה כזאת היא יכולה להפוך כל חוויה בחיינו, ממש כל חוויה על קרית המדיטציה ובחיים עצמם, להזדמנות לראות כיצד נוצר סבל במיינד וכיצד נמנע סבל. ובמקום לחוש קורבן מול הנסיבות של החיים שלנו, אנחנו יכולים להתחיל לראות כיצד היחס שלנו אל החוויות, היחס שלנו אל התופעות, הוא גורם או מחריף היווצרות של סבל, או הוא מחליש, או הוא מרפא מההיווצרות של הסבל. אג'אן צ'א, מורה תאילנדי שחי במאה הקודמת, המליץ לנו לשאול את עצמנו שוב ושוב, אם אנחנו סובלים, למה נקשרנו? הוא אומר את זה, אם אתה סובל, שאל את עצמך למה נקשרת. ובשבילי זה לא, זאת לא סיסמה, זה לא איזה משפט יפה שנעים וחשוב להרהר עליו. בשבילי זה ממש פרקטיס יומיומי, שאני חווה איזשהו סבל, איזשהו קושי. אז אם אני יכול לעצור ולשאול את עצמי, מה זה הדבר שעכשיו, ברגע זה, אני מתנה, התניתי את האושר שלי, את השמחה שלי, את בזה שהדבר הזה יתקיים, ואז אני מזהה מהר מאוד, איפה, מה החלק שלי, מה ההתניה שלי שמאוד מחריפה על החוויה הלא נעימה. סבל תמיד במקור זה איזושהי חוויה לא נעימה, שההתנגדות אליה. וזה יכול להיות בכעס, שעולה כעס. אז ישר הנטייה היא להגיב, לתפוס את האשם במי שגרם לי לכעוס, מי שעשה פה חושך במקום אור, מי שעשה פה רעש במקום שקט. אבל אם אני שואל את עצמי, רגע, זה הוא שאחראי לכעס, או זה ההתניה שלי שעכשיו אני רוצה שקט, שעכשיו אני רוצה סמדי, שעכשיו אני רוצה מרחב, ופתאום נוצר פה הרבה רעש, או ש... זה אשמתי, זה אשמתו של בן או בת הזוג שלי שאמר לי משהו שאני לא רוצה לשמוע, או שזה איזושהי התניה שלי שנורא ציפיתי לשמוע משהו אחד ושמעתי משהו אחר לגמרי. אז זה לא שלאחרים אין חלק, הכל קשור בהכל בסופו של דבר, אבל הסבל הוא דבר שנוצר אצלי במיינד. הרי מישהו אחר היה יכול לשמוע בדיוק את אותו דבר ולא יחווה סבל. אז אם אינך סובל, שאל את עצמך למה נקשרת, אני חושב שזה איזה סוג של איזה הנחיית על שיכולה ללוות אותנו בכל שלב בתרגול שלנו ובטח בחיים שלנו. ובאמת הדרמה מציעה לנו להפוך על פיה את הדרך של ההסתכלות שלנו על החיים, על המציאות. אנחנו יכולים לראות בכל חוויה, בכל התנסות ובכל רגע בחיינו, לא כאיזו טעות, כאיזשהו חוסר מזל, כאיזשהו משהו שלא היה צריך לקרות, אלא כהזדמנות לראות כיצד נוצר סבל ומה נאחזנו כעת, והזדמנות להרפות ממנו. ואז החיים כבר לא הופכים להיות אוסף של טעויות, של מזל טוב או מזל ביש, אלא הזדמנות נדירה, ומי שבאמת מעוניין בזה, להתבונן, לחקור וללמוד ולצמוח מכל התנסות בחיים, טובה או לא טובה. ומהי הדרך המוצעת לנו? מהי האמת הרביעית, האמת הנאצלת הרביעית שהציע בודה לשחרור מהסבל? הדרך נקראת דרך שמונת המרכיבים או שמונת החוליות, והיא מורכבת משמונה אספקטים, דברים שאני לא אפרט את כולם כרגע, אבל בגדול אפשר להגיד את זה במשפט אחד. הדרך אומרת, ישנו משפט, זה שיר במסורת שלנו ששרים ביום שישי, שסור מרע עשה טוב. אבל הדרך הבודיסטית אומרת טיפה יותר מזה, אומרת, תימנע מרע, עשה טוב, ולך אל מעבר לטוב ולרע. ולמה הכוונה? תימנע מרע, תימנע, או אנחנו נימנע, ככל האפשר מפגיעה באחרים ובעצמנו, פשוט כדי לאפשר לנו לחיות עם תודעה שקטה ונקייה מהתעסקות ודאגה למעשינו, למה שעשינו, דאגה לדימוי שלנו, דאגה לתוצאות של המעשים שלנו, כדי שהתודעה שלנו תהיה שקטה ונקייה ומשוחררת מעיסוק יתר במה שעשיתי, למה עשיתי ככה, למה לא עשיתי אחרת, כל החרטה, אשמה, כל זה, והתעסקות מיותרת בעתיד, מה יהיו התוצאות, לאן זה יביל אותי, איך אני אחסה את זה, איך אני לא אעשה את זה פעם בה. אז הימנע מרע, פשוט איזה אוסף של הנחיות מאוד בסיסי, מאוד common sense, שנועד זה להפחית את הבלבול ואת את הגעש הבלתי פוסק של המיינד, כדי שנוכל להיות עם תודעה יותר נקייה. והתכלית של הימנע מרע, ועשה טוב לאחרים ולעצמך, לפעול עד כמה שאפשר מתוך נדיבות, מתוך טוב לב, מתוך רוחב לב, מתוך אהבה, מתוך נתינה, כי זאת הדרך היחידה להגיע להרמוניה ולשקט בתוך החיים. אז אלה הם התנאים הבסיסיים והראשוניים שבהם יכולה להתעורר, לצמוח ולהתפתח תודעה, תודעה של כל אחד מאיתנו. הם מעין מעגל של עיסוק במחשבה, כוונה, דיבור ומעשה, שנועד לייצר לנו תודעה פחות, כמה שניתן פחות עסוקה בהתחשבנות, כי כשאני עושה טוב ואני נמנע מרע, אז התודעה שלי שקטה, אני לא עסוק בלחשוב למה עשיתי ככה ולא עשיתי ככה. אם אני יכול לכוון כמה שיותר את היומיום שלי, את המעשים שלי, שבאמת יהיו מונעים מתוך טוב, אני הולך לישון בלילה ושום דבר לא מציק לי, או כמעט שום דבר, כי אני שקט עם מה שהיה, אני לא כל כך מוטרד למה עשיתי ככה ולא עשיתי ככה. הטוב לב הזה הוא מכוון הרבה פעמים בעיקר אל עצמנו, כי קושי מאוד גדול שלנו הוא להיות עם עצמנו, לשפוט ולמה אני כזה ולמה אני כזה. אנחנו מגלים טוב לב על עצמנו, אנחנו מגלים לאט לאט שאנחנו יוצרים איזה דפוס חדש שקצת מרפא ומקל על הדפוס הישן, הוא לא מעלים אותו לגמרי. אבל ההנחיה השלישית, לך למעבר לטוב ולרע, שזה בעצם תהר את התודעה שלנו. וזה הקטע של המדיטציה, קטע של ההתבוננות, של ההקשבה, הקשבה, ראיית הדברים כפי שהם, מעבר למושגים שהתודעה מלבישה עליהם. והחוויות עצמם הן אף פעם לא טובות או רעות, הן פשוט חוויות. נכון או לא נכון, יפה או לא יפה, טוב או רע, אלה מושגים נוספים שהתודעה שלנו מלבישה על החוויות הגולמיות של החיים. אם אנחנו יכולים לשמוע ולהקשיב לכל מה שמופיע בתודעה שלנו, בגוף שלנו, מבלי להיאחז בדבר, מבלי להלביש עליו, מבלי להלביש את החוויה, מושג כלשהו, אשר איננו בעצם החוויה, אשר הוא פרי המוח או המיינד היצירתי שלנו, אנחנו יכולים לנוח יותר עם הדברים. יש סיפור סיני על איזה צייר שיושב לו ומצייר בתשומת לב ציור, נמר, צייר את כל הפסים, וכשהוא מסיים את הציור והוא מתרחק, הוא רואה את הנמר, הוא נבהל והוא בורח. וזה נורא מצחיק, איזה אהבל אנחנו אומרים, אבל אני חושב שזאת אילוסטרציה מדהימה למה שאנחנו בעצמנו עושים כמעט כל החיים שלנו. אנחנו חווים חוויה, אנחנו מלבישים עליה איזשהו סיפור, ואנחנו ממהרים לברוח מהסיפור. אנחנו נבלים מהסיפור, מהנמר, ואנחנו שוכחים שזאת רק חוויה, רק ציור. והסבל של החיים שלנו נגרם על ידי ההתעקשות שלנו לראות בכל ציור את הנמר, ולשכוח שזה רק ציור, זאת רק חוויה. כמו הטוב או הרע, המפחיד או לא מפחיד, הוא לא החוויה. הוא איזשהו אינטרפרטציה, איזשהו פירוש אנחנו מלבישים על החוויות שלנו, ואז על פי רוב אנחנו מתעלמים מהחוויה ומתעסקים בפירוש, מתעסקים במושג, בסיפור שהלבשנו על החוויה. ואם זה טוב, אנחנו רוצים איזה עוד ועוד ועוד, ואם זה רע, אנחנו מנסים לדחות ולהימנע מזה. וכך אנחנו כל הזמן במאבק עם המציאות. המציאות אף פעם לא מספקת אותנו. אנחנו כל הזמן נמשכים על ידי איזה מגנט של משיכה ודחייה. אנחנו נמשכים על ידי הכתבים, נמשכים למה שעושה לנו טוב, נדחים למה שעושה לנו רע. אנחנו בעצם כבולים על ידי אותם הנטיות שלנו. איפה אפשר למצוא חופש בתוך זה? ולכן התשובה לסבל היא איננה מחוץ לסבל, היא איננה במקום אחר, היא איננה באשמה, היא איננה בעבר. והבודה הציע לנו איזשהו כיוון ומטרה בתוך הדבר הזה. בשפת הדרמה אומרים שהתכלית של החיים היא מציאת הסיום לסבל, ולכן החיים עשויים לקבל משמעות חדשה כשאנחנו פונים אל הבעיות ואל הקושי ואל הסבל, ואנחנו מפסיקים לברוח ממנו. ואז, וזה קורה כשאנחנו מפסיקים להתייחס אל הסבל כאל בגידה, כאל טעות, כאל חוויה שלא הייתה צריכה לקרות, וכאשר אנחנו מפסיקים להתייחס אל עצמנו כאל קורבן. וזה לעולם, בעצם זה לעולם לא בגידה, ואנחנו לעולם איננו קורבנות, אלא אנחנו יכולים לראות כל חוויה הזדמנות, לראות, להתבונן, לחקור, להקשיב עד שהציור אוסף את עצמו מאליו. ובעצם כל תרגול הדרמה, אם נרצה, זאת דרך לפענח את הקודים של הסבל. לפענח את כל הקודים של הסבל עד שאנחנו יכולים לנוח לגמרי, ולא תנועה, במרכז, בכל חוויה, כפי שהיא, מביא להפוך אותה לנמר. ואז יכולה להתגלות בפנינו דרך חיים חדשה לגמרי, שזה חיים ללא שום התנגדות, של קליטה מלאה ומתמדת, של קבלה מלאה של החוויות כפי שהן מופיעות מעצמם בכל רגע. החיים חיים את עצמם. אבל החזון הזה, או האפשרות הזאת, היא הרבה פעמים מובנת לא נכון ומפחידה אותנו. כי זה אומר, מה, אני אהיה איזה מין זומבי אדיש כזה, ולא יהיה אכפת לי אם יהיה ככה או אחרת, אני אהיה מין איזה... הדימוי הזה מפחיד ומרתיע. מה, אני לא אעשה שום דבר, אני פשוט אשב באמצע החיים ולא משנה כך או כך? אבל לא, היא בעצם היכולת לקבל את הדברים כפי שהם, מאפשרת איזה סוג חדש לגמרי של אקטיביזם, של פעולה, שבה אנחנו כבר לא נאבקים בנמרים כל הזמן, אנחנו לא עסוקים כל הזמן בלהגיב, לתפוס את הנמרים, להכניס אותם לכלוב, לכלור אותם, לגרש אותם, או לברוח מפניהם, אלא אנחנו יכולים להיות חופשיים לפעול בתוך האנרגיה האולי עמוקה ביותר שקיימת בתוכנו כל הזמן, שהיא אנרגיה של אהבה, שהתרגול לא ממציא אותה, הבודהיזם לא המציא. האהבה היא בעצם אולי המהות העמוקה ביותר שלנו, וישנם רגעים שבהם זה ברור לנו, אבל ישנם המון רגעים, אולי רוב החיים שלנו זה בכלל לא ברור לנו. נראה לנו שאהבה היא דבר שצומח כתוצאה מתנאים ונסיבות שמאפשרים את זה. אבל כשאנחנו מוכנים באמת להיות בתוך החיים, ואנחנו מפסיקים את המרדף של הלאחוז ולהשיג או לדחות כזה, האנרגיה הזאת, האיכות הזאת, מופיעה מעצמה. היא האיכות הבסיסית שלנו. אבל זה אהבה מסוג קצת שונה ממה שאנחנו מכירים. זאת אהבה שהיא איננה נקשרת במושאים של אהבה, היא איננה נאחזת במה שהיא, שהאהבה מוקרנת אליה. זאת אומרת, האהבה הזאת נובעת ללא שום תנאי, האם היא תחזור אליי בחזרה, או האם יחזירו לי, או האם יאהבו אותי גם, או האם ייתנו לי משהו תמורת מה שאני נותן. כי ברגע שהפסקנו להתמסחר עם החיים, להעדיף את זה על פני זה, לרדוף ולהשיג, אז האהבה פשוט נובעת, כמו השמש, שפשוט מקרינה בלי שום קשר, האם היא תקבל חזרה, האם זה לזה, לזה או לזה. ובאמת, אפשר לראות, כאשר מתרגלים ומעמיקים, וגם מסתכלים על מורים ואנשים שהולכים, צועדים שנים בדרך שהבודה התווה, שהמוטיבציה העמוקה ביותר שהם עושים את הדברים מתוך אהבה, אין להם שום מניע אחר. הם לא מקבלים שכר, הם הפחיתו ואולי פטרו במידה רבה את הבעיות האישיות שלהם, ומה שנותר כמו הבודה זה פשוט להעניק את זה, לשתף כל אחד באנרגיה הכי טבעית והכי בסיסית שקיימת מאיתנו, שהיא לא נלקחת והיא לא מומעמת מהיכולת שלנו להניח לדברים כפי שהם, אלא היא בעצם הופכת למוטיבציה העיקרית של החיים שלנו. ואולי אפשר לסיים ולשים לב שהמילה משמעות בעברית באה מתוך השורש משמע, שזה פירוש, שזה הבנה. ושהמילה משמע באה מתוך השורש של שמה, של שמיעה, של הקשבה, שזה בעצם מה שאנחנו מתרגלים פה. שמיעה והקשבה, תשומת לב אל הדברים כפי שהם בדיוק, שמתוך אותה הקשבה יכולה להתגלות בפנינו איזושהי הבנה ופירוש חדש אל עצמנו, למי שאנחנו, למציאות ולחיים עצמם. אז אולי נסיים בדקה או שתיים של הקשבה.